אנחנו היינו בעמודה, אצלכם, בעמודה השמאלית. צד שמאל של הדף, פחות או יותר באמצע העמודה השמאלית. טוב, בספרים פה זה. בדפים, בעמודה השמאלית למטה. לא, לא, מה? בתחילת הפרק. כן, הבאתי הרבה דפים. כן. בעמודה השמאלית, כן, שמאלית. צד שמאל של... מה? מים, תודה, תודה. תודה רבה. אתם רואים? ומי שאינו מדבר אל האמת, יש לכם? מישהו ראה, זיהה, גילה את זה? ומי שאינו מדבר אל האמת? נו, מי מצא? מה? בקטע של אמר החכם למטה, ומי שאינו מדבר אל האמת. מישהו רואה את זה? זה בעמוד הראשון של הדף שלכם, בעמודה, בצד שמאל של הדף, הכי שמאל. כן, נכון? מה זה אמר החכם? תדיר תשים האמת לעומתך? זה, תדיר? תדיר, אז זה באותה פסקה למטה, כן? זה שמונה. טוב, אז בואו תגיד לכולם, איפה זה? עמוד עין A בעמודה? הימנית באמצע, בסדר? כולם שם? ומי שאינו מדבר אמת? כן. כן, אמרנו שדיבור אמת, כן, באופן כללי אני אומר את הדברים כעת, ראינו שיש בזה הרבה פרטים, כל הסוגיה של האמת, אבל דיבור אמת באופן כללי זה הצגת הדברים. הצגת הדברים כסדרם ובמכלולם. כן, זה ראינו במילה אמת עצמה, שהמילה אמת, אמת עצמה, כן, היא כוללת את שלושת אותיות האלף בית, כן, שלוש אותיות באלף בית, הראשונה, אמצעית ואחרונה. וזה למעשה מציין א' את ההכללה, א' מ' ת', אמצע, תחילה, אמצע וסוף, וגם את הסדר העוקב, א' ב' ג' ד' ה' ו' מ' וכו'. זאת אומרת, זה כסדר, א' מ' ת' זה כסדר, לעומת שקר, שזה אותיות סמוכות ולא כסדר, מבולבלות ביניהם, וכמובן גם לא, לא כוללות. סך הכל שלוש אותיות סמוכות זו לזו, הן מציגות לנו קטע קטן מן המציאות, נקרא לזה ככה. זאת אומרת, כשאנחנו רוצים לדבר על אמת, או אנחנו רוצים להבין מה זו אמת, כל שכן להתנהג על פי האמת, אנחנו צריכים לשאוף שבאמת בהצגת האמת יהיה את שתי הממדים האלה. כן, העקיבה, רבי עקיבה, העקיבה, כן, הוא רואה את סדרי המציאות, לכן הוא לא נבעל, גם כאשר קודש הקודשים חרב, רבי עקיבה לא נבעל אפילו, צוחק, נכון? כי הוא רואה את הסדר של הדברים, הוא דובר אמת, וכיוון שרבי עקיבה דובר אמת, הוא רואה גם את האמת שבחורבן. למרות שהחורבן במראית עין חיצונה נראה כביטול הסדרים, כן? קטסטרופה, יד המקרה, רבי עקיבא יודע לצרף אותיות שנבראו בהם שמיים וארץ. רבי עקיבא יודע לעקוב אחר, כן, חלקי המציאות ולחברם. הוא יודע לחבר את החורבן עם הבניין. הוא יודע איך החורבן, איך הבניין צומח מתוך החורבן. רבי עקיבא הוא איש אמת. כן? לכן בשבילו חושך לא יחשיך ממנו. כן? אין חושך לגביו. הוא מתבונן אל תוך פנימיות הדברים, ושם הוא רואה סדר אלוקי מופלא, אני ראשון ואני אחרון, כן, אני הוא, אני ראשון ואני אחרון, אז למה צריך להגיד אני הוא? זה כל מה שבאמצע, אני ראשון ואני אחרון, זה התחלה וסוף, מה זה אני הוא? זה הפסיעות בתוך כל מה שבאמצע, לכן זה אני, כן, זה בעצם מרמז, אני בשואה, אני פה, אני במלחמה הזו, אני בטרגדיה הזו, אני הוא. כן? אני ראשון, אני אחרון, אני הוא. זאת אומרת, זה שלושת הזמנים. עבר, אני ראשון, עתיד, אני אחרון, הווה, אני הוא. כן? זאת אומרת, אדם ששואף לדבר אמת, כן? הוא צריך להציג את הדברים כמות שהם. ראינו זה דוגמאות רבות שהוא הביא לנו כאן, כן? למשל, אדם שמדבר בפיו, צריך שפיו ליבו יהיו שווים. אחרת אין סדר, נכון? אם ליבו רוכש דבר X ופיו אומר דבר Y, יש לנו פה בעיה. יש פה חוסר סדר. אדם שמרגיל את עצמו לנתק בין כוונה פנימית לבין דיבור חיצוני, הוא פוגם גם בסדרים של העולם הפנימי שלו, ודאי וודאי. אבל באופן כללי הוא מתרגל לראות את העולם צו לצו, צו לצו, קו לקו, קו לקו, זהר פה, זהר שם. כן? ואז גם שהוא לומד תורה, זה בא לידי ביטוי בזה שרובי תורתי, עליו נאמר, רובי תורתי כמו זר נחשבו. כלומר, גם שהוא מביט בתורה, התורה נתפסת בעיניו חתיכות חתיכות. ואז המאור שבתורה הוא מתעכב מלהופיע, מכיוון שהוא לא יודע לכלול את ראשיתה של התורה בסופה, כן? ולא יודע גם איך לשזור את כל, כן? פרטי התורה לכלל הגדול. אבל הכל מתחיל משקר. דבר מעניין. זאת אומרת, ההשפעה, כן? או התולדה המזיקה, כן? של אופן לימוד התורה השקרי שציינתי ותיארתי כרגע, הוא תוצאה של אדם שמרגיל לשונו לדבר שקר. כן? מה הפלא שאצלו גם אחרי זה מחשבות של תורה לא נגמרות כהלכה, כמו פרי שלא נגמר בשולו, כך גם מחשבות התורה לא נגמרות. הן נשארות במהלכן. כן? כדי לשים לב לנקודה הזו. כן? יש לזה כל מיני סיבות למה מחשבות לא נגמרות. באופן כללי, אדם צריך לגמור את מחשבותיו. לאל גומר עליי. אדם צריך לגמור את מחשבותיו. עלה לך רעיון, ליבי רחש דבר טוב, אסור לך להשאיר את זה רק בגדר של רחש. כן? אתה צריך להעלות את זה על שפתיך, כן? ואולי גם בכתוב. זה נקרא לגמור מחשבה. כן? אמרת בסליחות, בן אדם, מה לך נרדם? כן? קום קרע. אמרת, בן אדם, מה לך נרדם? פתאום עלה לך רעיון. בן אדם, מה לך נרדם? אוי, יש פה איזה רעיון מעניין. טוב, אבל השליח ציבור כבר רץ קדימה. כן? אבל אתה צריך לחזור לשם. כי אחרת אתה עושק את המחשבה שהתחילה להתגלות. וזה נקרא אמת. אמת זה דבר שהתחיל להתנוצץ. ראינו זה בעניין הנדרים, ואתם זוכרים? נדרים והנדבות, כל הדברים האלו. כן? איש אשר יתבינו ליבו, לא יחל דברו. דיברנו על זה בעריכות. כן? אדם צריך שתהיה, יהיה חיבור ויחס וקשר בין העולם הפנימי לעולם החיצוני. כל ניתוק בין העולם הפנימי לעולם החיצוני, כל דבר שמתרחש בפנימיותינו ולא מתקשר יפה לעולם החיצוני, זה סוג של שקר. כן? אני משאיר משהו לא מחובר למישורים האחרים. כן? התחיל להתפתח במחשבה ולא העליתי אותה על שפתיי, זה לא טוב. לכן, כן, אצל מי התורה ארוחה ושמורה? אצל מי התורה שמורה בכל? דווקא אצל מי שעורך בשפתיים. כי אם אתה לומד תורה, אבל אתה לומד עם המחשבה, ואתה לא מוציא בפה, אתה שקר. גם לכתוב זה טוב מאוד, כן? עיקר התועלת של הלימוד בא לידי הכתיבה, כך כתוב, כן? כתיבה זה דבר מאוד מאוד חשוב, אבל אתם רואים ששקר זה ביטוי מאוד מאוד רחב, אבל ככלל, אם נרצה למצוא לאיזה כותרת, נוכל תמיד לומר ששקר הוא גורם לחוסר הסמכה וקישור של פנימיות וחיצוניות. כמובן שיכולים להיות גם שקרים בעולם החיצוני. למשל, אדם שמספר עובדות שלא כהווייתם, כן? הוא מספר שהוא הלך בשעה 8 והוא הלך ב9. יכול להיות שיש פה טעות, טעות טבעית שגורה אצל בני אדם שלא תמיד זוכרים מקום 8-9, אבל זה שקר לא מכוון, אומר ככה. כן, אבל יכול בהחלט להיות שקרים גם בעולם החיצוני, באופן שבו אדם מסדר את העובדות המעשיות, הוא מספר אותם באופן שבו הוא עורך את ההתרחשות החיצונה. עכשיו צריך להבין למה זה שקר. אז אם אני משנה בהתרחשות החיצונה, אז מה קרה? את מי שיקרתי? למה זה נחשב שקר ברמה, כן, העקרונית, העמוקה, השורשית? למה? כי הדבר הזה שהתרחש, הוא התרחש בהשגחה אלוקית, לכן הוא צריך להילמד כהווייתו. הקרב על סן סימון, אסור לזייף אותו, אסור לשכתב את ההיסטוריה. כי ההיסטוריה זה חלקת הבד שהקדוש ברוך הוא מצייר עליה את רצונו. אז שאתה בא ועושה, כן, עכשיו סיור בסן סימון, אתה צריך להיות נאמן לאמת בכל הרמות. האמת ברמה העובדתית, כמה מנה, גדוד או מחלקת הלוחמים שהיו שמה, באיזה שעה הם יצאו מאיפה, איך התחולל הקרב, אתה צריך לדעת העובדות. כן? זה נוגע לאמת העובדתית. יש אמת נוספת, שנייה, יש אמת נוספת, רובד נוסף של אמת, מה העובדות המעשיות מלמדות אותך, מלמדות אותך לגבי האמת של כל לוחם ולוחם. מה מלמד לך על רפול, למשל, בקרב הזה? מה אתה לומד על רפול בקרב הזה? מה אתה לומד? שנשאר שם בפנים, פצוע עם כל המאיים בחוץ, כן? במסירות נפש נפלאה, כן? עד טיפת אדם האחרונה, איך הוא ניצל משם? אלוקים יודע. מה אתה לומד על רפול? על כושר הלחימה שלו. זה הרובד השני של האמת. האמת המוסרית, כפי שבא לידי ביטוי מתוך המאורות, יש רובד נוסף, שהוא רובד לאומי. מה זה אומר לגבי גאולת ישראל, הקרב הזה? זאת אומרת, האמת נמצאת בהרבה מישורים, אבל תמיד האמת חותרת לעמדת המציאות כמו שהיא. או יותר עמוק מזה, כן? היא חותרת להעמיד את המציאות באופן מתאים לרצון האלוקי, להתגלות האלוקית. כן? נחזור לדוגמה הפרטית של לימוד תורה. אם אתה לומד תורה בשקר, אתה לא חוזר על הלימוד, פעם לפחות, פעמיים, אתה לא מאפשר לקדוש ברוך הוא להתגלות דרך לימודך. כך אומר הרב מוסר אביך. וכשהוא לומד תורה, יעיין להבין דבר על בוריו. כן? ובזה הוא מקיים רצונו בלימוד תורתו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מתגלה בלימוד התורה שלנו, כאשר אנחנו לומדים את התורה על פי חוקי הלימוד. ב-48 דרכים התורה נקנית. שמיעת האוזן, פלפול התלמידים, עריכת שפתיים, מנוחה, ביטחון, כל הדברים האלה, מיעוט התענוגות. זאת אומרת, אלו האמיתות של התגלות התורה. עכשיו, אני לא אומר שאדם יכול, או צריך אולי כן, אבל לא אומר שאדם יכול תמיד ובכל רגע ובכל זמן לקיים את כל ה-48 דרכים. אבל צריך להבין שהמשנה הזו, היא כוללת בתוכה את כל פרטי האמת שנוגעים, כן, להעמדת אופני הלימוד האמיתי. ואם אתה לא לומד באופן הזה, כן, משתדל או חותר או מבין שלזה אתה צריך לשאוף, ולאט לאט אתה סולל את דרכך להעמדת המציאות הלימודית הזו. אם אתה לא עושה את זה, אתה מפריע לקדוש ברוך הוא להתגלות בלימוד התורה שלך. זה העניין של אמת, צריך לדעת. זה העניין של אמת. כן? אנחנו פה עסקנו בהגדרות מאוד מאוד כזה, כן? אבל רצינו, הראינו גם בדוגמאות פרטיות, כן? איך הדבר הזה מתרחש, אמת במישור החיצוני, כן? סן סימון, אמת במישור היותר פנימי, מוסר ולקחים מתוך הקרב, ואמת ברמה הלאומית ואולי אפילו עולמית של גאולת ישראל, כן? כל זה שייך לבירור האמת. כן, אמרתי לשאול? זה מה? זה מה? הם לא? מי? רבי עקיבא? לא מבין. הם, כן, לא, הם נתנו ביטוי, יותר ראשוני לאמת האלוקית. ריבונו של עולם רוצה שגם נבכה. לצחוק זה למטיבי לכת. כן. לבכות? בסדר גמור. זו אמת ברמה יותר בסיסית. כן? צחוק זה כבר מדרגה יותר גבוהה. צחוק זה בבחינה של חושך לא יחשיך ממך. זה מדרגה מאוד גבוהה, היא אופיינית לרבי עקיבא, אופיינית למי שכל תורה שבעל פה היא עליבה, כן? על פיו. רבי עקיבא, כן? הכל זה עליבה לרבי עקיבא. כל מה שנאמר בתורה שבעל פה זה הכל עליבה לרבי עקיבא, כן? זה תלמידיו או תלמידי תלמידיו, כן? מתורתו של רבי עקיבא שלנו את כל התורה שבעל פה, כן? מישהו ניצא במדרגה כזו מופלאה, שכול הוא עליבה לרבי עקיבא, אז הוא יכול גם לצחוק. אבל בכי, הלוואי עלינו שנבכה. בכינו בתשעה באב, מה אתם אומרים? כן. אולי אם היינו רואים את זה כמוהם, אולי אם היינו חיים את המציאות המופלאה של בית מקדש, היינו רואים אותו בבניינו וחורבנו, אבל תאמינו לי, מספיק אנשים שלא בחו שם באותו הדור על בית המקדש אחריו. כן? כמו שיש רבים שלא בוחים ולא מבקים את חורבן גוש קטיף, לא מבקים את שחרור השואלים המחבלים בקרמים, כן? לא בוחים. וגם אנחנו לא כך בוחים. פה ושם מוחים, פה ושם רותנים בסלון, פה ושם כן, על כוס קפה, מקטרים על זה ועל זה, אבל בסך הכל חיים טוב עם כל שחרור המחבלים, עם כל התוכניות ההרס והדמיוניות האלו, כן, על ארץ ישראל ועל עם ישראל יושב בציון. כן, בסדר, אפשר להפציר כשתקד. נו, אז מה אתה רוצה שנעשה? אני לא נותן הצעות, כן? אבל צריך להבין שמי שהאמת אינר לרגליו, יש לו תוכניות פעולה ותגובה שונות קצת ממה שאדם הרגיל מגיב, כן? אתה שואל אותי איך היה מגיב הרב קוק במצב כזה? איך היה מגיב רבי עקיבא במצב הזה? זה מעניין, יש מקום לדמיון, איך הם היו מגיבים, על פי מידת האמת שלהם. כן, אנחנו יודעים איך הרב קוק הגיב כאשר ביקשו ממנו לחתום על מסירת הכותל לערבים. כן? תקצץ היד החותמת. זה היה תלוי בהסכמה של הרב הראשי. לא די שאנשי, כן? אני יודע שם, איך נקראים שם בדיוק? הוועד, 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 הלאומי. כן? לא מספיק שהם חותמים. כן? היה צריך לחתום גם את החתימה של של הסמכות הרבנית בארץ ישראל. כן? אז ביקשו מרב קוק שיחתום, כי בלעדיו לא יכול לצאת לפועל מסירת הכותל לערבים, כדי לעשות שקט כמובן. היה צריך שיהיה שקט. ואם לא ימסרו את הכותל, יהיו פרעות. באו לרב קוק, ביקשו ממנו לחתום. תקצץ היד החותמת. אני לא יודע אם אני ואתה יכולים לעשות את זה, צריך להיות מאוד אמיתי כדי לעשות דברים אמיתיים. אי אפשר להעמיד פנים, כאילו אני איזה, כן? יש הרבה שניסו להיות, להגיד דברים מן הסוג הזה, אבל לא מתוך אמיתיות, מתוך קנאות נמוכה ורדודה וכן הלאה. כשהרב קוק אומר את הדבר הזה, כולם מבינים למה הוא מתכוון, וכולם יודעים שהאמת דיברה בפיו. כן? ולכן גם לא מעיזים למסור את הכותל. כי הרב קוק אמר, כן? השם דיבר, מי יפר? כן? שהאמת מדברת, כולם שותקים. זה דבר גדול. כן, על פי רוב, על פי רוב, על פי רוב. יש מצבים שגזירה אלוקית גורמת לכך, שגם שהאמת מדברת, עדיין כביכול, האויב יגבר, רבי עקיבא. סרקו את בשרו במסרקות של ברזל. למרות שהוא איש אמת כזה נפלא, אבל אנחנו יודעים שחזאים מספרים לנו שזו הייתה גזרה, 10 הרוגי מלכות. זו הייתה גזרה. קבלו דת, כן? קבלו גזרה משמיים באהבה. קבלו באהבה. זו הייתה גזרה, זו הייתה גזרה. אבל לא היה ראוי רבי עקיבא למות, כן? אם לא שצריך לחפר פה לאיזה חטא קדמוני של מכירת יוסף, וכן הלאה, בעבור נעליים, כן? זה כבר עניין אחר. אבל פי רוב, רבי עקיבא, מי יכול על האמת שלו בכלל? מי יכול על האמת שלו? כן. כן. כן.
כאילו, אמרת שיש כמה רבדים של אמת. אמת יותר בסיסית של עובדות, את העמידות היותר עמוקות. אבל נפל לדוגמה, אני בזוגיות, אני רואה את אשתי עושה משהו, כאילו, מבחינתי לא טוב. אתה
נשוי? אתה נשוי? אתה נשוי? אתה נשוי?
אני אגיד, אפילו הוא משהו דוגמה קצרית, אני אגיד אשתי לא יפה. אם אני אגיד לה את זה, זה גם לא יהיה אמת להגיד לה את זה.
אם אתה מדייק מה שאני אמרתי, זה פותר את השאלה הזו, בכלל לא, השאלה לא מתחילה. כי אמרנו שאמת זה העמדת הדברים, יכולים להשלים את המשפט, העמדת הדברים באופן שיאפשר את הגילוי האלוקי. אם אדם יגיד לאשתו שהיא לא יפה, זה יגלה את האמת אלוקים? אני צריך לדעת. כן, ודאי, ודאי. יש מצבים שמותר להעלים דברים, כן? משנים שום דברי שלום, אבל משנים, לא משקרים. כי זה לא שקר. שינוי זה לא שקר. דווקא השינוי הוא גורם לשלום. משנים משום השלום. כן? אז השינוי הוא מרבה שלום. זאת אומרת, אנחנו צריכים לראות באיזה אופן הקדוש ברוך הוא מתגלה בכל מצב ומצב. ודאי שריבונו שלום לא מתגלה דרך העלבת האישה, דרך הפגיעה ברגשותיה. ודאי שהוא לא מתגלה. חס ושלום, יעלה הדעת שהקדוש ברוך הוא יכול להתגלות דרך זה שאנחנו מצערים את הבריות? יחד עם זה, יחד עם זה. עכשיו אני לוקח אותך לכיוון אחר כביכול. יחד עם זה. תייחס מיין. נסה להתייחס. יחד עם זה, אם אתה נכנס חדר ניתוח, נגיד שיכנס אתה לאכול, כי זה יש שם משהו ניתוח מאוד קשה, כן? אבל אתה יודע שבחדר הניתוח הזה עכשיו מורידים למישהו שם, לא עלינו את הרגל. מה אתה אומר? זה שקר או אמת? זה שקר או אמת? להוריד את הרגל. מה אתה אומר? כביכול זה שקר. אבל מכיוון שהורדת הרגל, איך אמר הרופא לשני ילדים שבאו להתחנן, שלא יקרתו, כן? לא יקטעו את הרגל של אביהם, מה אמר הרופא? אתם רוצים אבא חי עם רגל אחד, או אבא מת עם שתי רגליים? הבנת? זה כל השאלה. ואנחנו יודעים שאפילו מבטלים מצוות, כל המצוות יעבור ולא יהרג, כן? שנאמר וחי בהם. נו, ולבטל מצווה זה לכאורה השקר הכי גדול. אבל אם מה שעומד אל מול קיום המצווה, כן? שאני אמות. לא, אתה תחיה והמצווה תתבטל. חוץ משלושה עבירות. זה העניין. מה שאמרתי לרופא?
לא, המשפט שיש לה... האמת היא...
האמת היא עמדת המציאות באופן כזה, כלומר, עד כמה שעמדת האמת תלויה בנו, במעשינו, בדברינו. האמת היא עמדת המציאות באופן כזה שהקדוש ברוך הוא יוכל להתגלות. כן? 20 קרשים בדרום ו-20 קרשים בצפון זה אמת, כי ככה יתגלה השם. אם אתה תשים 19 קרשים בצפון, זה כבר שקר. כי לא תתגלה שכינה. לא תתגלה. זה לא סותר את העובדות, כך צריכה להיות העובדה. אנחנו יודעים שבעולם הזה הדברים יכולים להשתנות. הדברים משתנים לפי הצורך האלוקי. כן? אנחנו צריכים לשער, כן? להשתדל עד כמה שאפשר, כן? מהו האופן? כן? יפתח בדורו כמשה בדורו. ההנהגה של יפתח בדורו היא האופן להשארת שכינה. כן? אבל יפתח בדורו של משה, מה הוא נחשב? אם יפתח היה מנהיג את עם ישראל בדורו של משה, לא הייתה מתגלית שכינה. אבל בדורו של יפתח, גם בן זנונים, יכול לגלות שכינה. זה פלא עצום. דור, דור ודורשיו. כל דור שאותה הנהגה שלו. כן? אז הנה, נתנו פה איזשהו באמת הגדרה קצת כללית, ואני חושב שנוח לעבוד איתה. כל מה שנותר זה רק בפרטים, להבין באמת מהי המציאות שצריך להעמיד כאן, כדי שתתגלה שכינה. זה הבירוש שצריך לעשות. במקרה שאתה העלית, במקרה שהבאתי מחדר הניתוח, יש הרבה מצבים, וכנראה שבדבר הזה לא כל אחד יכול ליטול את הכתר, לא כל אחד יכול ליטול את השם ולהחליט, כן? מהו אופן עמדת המציאות כדי שתתגלה שכינה. על זה נאמר, עשה לך רב יסתלק מן הספק. מה?
גם כנות יש בכנות,
כי כברון כנות
דבר
שיש בכנות, אבל לא תמיד... כן, לא תמיד להגיד את האמת בפרצוף של הזולת, זה הדבר הנכון. שמעתי אתמול וידוי של מישהו, שהוא אמר, כנראה שהייתי יותר מדי אמיתי, הייתי צריך להיות קצת יותר, הוא קרא לזה מתוחכם, תחבולות, כן, יותר פוליטיקאי, כל מיני ביטויים כאלו, כל הביטויים האלה אנחנו לא מקבלים אותם. הוא היה צריך יותר גמיש, כן? יש לך משהו להגיד לפועל שלך, כך הוא אמר, זה אדם שכאשר איזה פועל שרח, הוא עשה משהו שלא כמו שצריך, היה מפטר אותו, כן? היה מפטר, ולמרות שאותו אדם מצליח מאוד בעבודה, הבוס הזה, מאוד מצליח בעסק שלו, אבל יצא לו שם לא פשוט, יש לו הרבה אויבים. כל אלה שהוא פיטר במהלך השנים, ככה, איך אומרים, בקריצת עין, לך הביתה. במקום לדבר עם הבן אדם, שעודל אותו, לעשות לשימוע כראוי, אתה מבין? בסדר, אז זה לא האמת. והוא שם מכה על חיית, הוא מתוודא ואומר, הייתי יותר מדי חריף. הוא קנה לו הרבה סונים, למרות שהוא עדיין אוחז בתפקידו, כן? וקשה מאוד לנענע אותו על הכיסא, אני כמובן לא אומר את השם, אבל קשה לנענע אותו על הכיסא, אבל הוא קלקל כמה וכמה. הוא גרם לאנשים צער, הוא גרם שאנשים, כן? בסתר ליבם, לפעמים גם בגלוי, יקללו אותו. יחסו עליו, יאכלו לו כל מיני איחולים כאלו ואחרים, ודאי וודאי שלא ייתנו לו להתקדם. עכשיו, כל מקום שאותו אדם רוצה להתקדם, כן? הוא עובד באותו מקום כבר 30 שנה. כל מקום שרוצה להתקדם, לא נותנים לו להיכנס, כי כולם מכירים צורת העבודה שלה. אל תיכנס אלינו, לפה אל תיכנס. איפה שאתה נמצא, תימצא, אבל לפה אל תיכנס. כולם מפחדים מהבן אדם הזה, יודעים את צורת העבודה שלה. אבל הוא אמר ככה, באמת, בענווה גדולה, הוא אמר, באמת, אני מאוד התרשמתי מזה, אמר, כנראה שטעיתי. כנראה שהייתי צריך להיות יותר, כשהוא אמר פוליטיקאי וכו', אנחנו רואים גמיש, רך יותר, כן? או אפילו מוסרי יותר, אני קורא את זה ככה. לא זה האופן שבו הקדוש ברוך הוא מתגלה, בקשיחות כזו, כן? חוסר סלחנות כזו, כן? לא טוב. כן. שאלות? מישהו רוצה להעיר משהו? להגיד משהו? בבקשה, בנימין, מה אתה שואל? כן, יש לנו פה שאלה. זה בני. מה בני שואל? רגע, אני צריך משקפיים, לא טוב. זה מה יש, מה לעשות. טוב, שלום, שלום. אדם שיש לו מחלה לשקר, כן, יש לו מחלה לשקר, כן, ודברים שאינם משמעותיים, וזה מפריע לו מאוד, ובכל זאת לא מצליח להיגמל בכלים שלו. מה דרך התיקון שלו לאמת? טוב, צריך לדעת שבאופן כללי, הרפואה הגדולה ביותר לשקר זה לאהוב את האמת. מה זה לאהוב את האמת? כיוון שכבר דיברנו מה זו אמת, לאהוב את האמת... כן, זה באמת, הייתי אומר, לרצות שהדברים יהיו כמו שהם צריכים להיות. או, אני אוסיף משפט נוסף, לדעת שאם הדברים יהיו כמו שהם צריכים להיות, אז אני באמת מאושר. באמת מאושר. סעיף קטן, אדם שמשקר זה אדם שחושב שהאושר שלו יבוא מתוך העלמת עושר. עובדה כזו או אחרת. כאשר אני לא אגלה, כאשר לא ידעו עליי, כאשר הבוס לא ידע ששברתי את המכונה, אז אני אהיה מאושר. כך הוא חושב. כך הוא חושב. אדם צריך להאמין שהאושר הגדול הוא דווקא בעמדת הדברים כמות שהם. שברת את המכונה? זה מקרה שהיה? עובדת באיזשהו משרד, שברה מכונת צילום, שברה מכונת צילום, והיא באה ואמרה לבוס, אני מצטערת, שברתי את המכונה. שברת את המכונה. לא בזדון חלילה. ברשלנות. אמר לה הבוס, אני אוריד לך 200 שקל מהמשכורת, מתוך משכורת של 8,000 שקל. 200 שקל. עכשיו, אם היא לא הייתה אומרת, הייתה מתחילה חקירה מי שבר את המכונה. ואז הוא היה מפליל אותה על חוסר כנות ועלמת האמת. כן? חוסר כנות ועלמת האמת. דבר מאוד לא פשוט. אני זוכר לפני הרבה שנים שהייתי בצבא. התפתיתי לשקר, שקר, כי רציתי נורא לצאת הביתה. מישהו מכיר את הסיפור הזה? לא? רציתי נורא לצאת הביתה. זה היה אחרי תקופה של 6 שבועות שלא יצאנו הביתה, הייתה מתיחות גדולה. מתיחות גדולה בצפון. זה היה ממש אחרי מלחמת יום הכיפורים. ובתקופות ההם, כן, אני התגייסתי 4 חודשים אחרי מלחמת יום הכיפורים. ובתקופות ההם היה הרבה כונניות, גם בסיני וגם ברמת הגולן. ואנחנו היינו יותר מיועדים לצפון, לגולן וכן הלאה. תקופות יותר מאוחרות היינו גם בסיני, אבו רודס וכן הלאה. באותה תקופה לא יצאנו הביתה 6 שבועות, בגלל כל פעם היינו כבר במסדר יציאה, ואופ! פקודה! נשארים בסיס, כוננות גבוהה בצפון. 6 שבועות לא יצאתי הביתה. נורא רציתי לצאת הביתה. ואמרתי, אני עושה הכל כדי לצאת הביתה, כל מה שמתאפשר לי. כן? באותה זמן, באותה תקופה, כן? הכריזו על תחרות גדודית. תחרות גדודית אצלנו בנחל בני משקים. כן? תחרות גדודית, איזה מסלול מכשולים, בקרם ההרל זה היה, מסלול מכשולים שהוא ככה הולך אל הפסגה של ההר, מסביב ככה, מתפתל, עד הפסגה של ההר, עד הקיפקה, וקצת קצת יורד בצד השני של ההר. שם זה הייתה נקודת הסיום. וכל ההר הזה מלא זיתים. מלא זיתים. ואם זה ההר, המסלול הלך ככה. ככה, פה הוא חתך למעלה וירד לכאן לסוף. מעין רשע קומה כזו, ככה. וזה הייתה תחרות גדודית, כאשר הפלוגה שלנו, כן, הייתה מיועדת לניצחון, וזה היה תלוי בכמה קנונים מיוחדים אצלנו, חיילים מיוחדים במינם, הם היו צריכים להביא את התהילה לפלוגה. ואחד מהחברים האלו, הוא היה חבר מאוד טוב שלי. וכמו חברים טובים, הוא לחש לי באוזן, אני לא משאיר אותך מאחור. ואני לא הכי, כן, לא איזה חייל מיוחד, הרבה פחות מזה, והוא אומר לי, אתה רץ אחריי. ואם יש צורך, אני אעזור לך. אנחנו לא נפרדים במרוץ. לרוע מזלנו, עכשיו, למה הוא אמר את זה? אנחנו יוצאים, שכחתי לספר לכם. המנצחים, 4 המנצחים שמגיעים 4 במקומות הראשונים, היו אמורים לצאת הביתה באותה שבת. ולא משנה מה היה מצב בגדוד. גם אם כולם יעלו לצפון, אנחנו הביתה. 4 האלו, הביתה. שמעתי את הדבר הזה, אומר לי החבר שלי, אנחנו מאותו קיבוץ, אומר לי, השבת, אנחנו בקיבוץ. יש כבר תוכניות, אומר לי, מה אנחנו עושים בקיבוץ השבת, וזה, נדלקנו, אמרנו, אין מצב שאנחנו לא יוצאים הביתה. אבל כדי לצאת הביתה צריך לנצח, להגיע לפחות, 1 מ-4 מקומות ראשונים. והוא אומר לי, תתפוס בי, אבל תרוץ אחריי, אם יש צורך, תתפוס בי, נדחוף אותך. לרוע מזלנו, שמע אותנו המפקד, הוא עמד מאחורינו, לא ראינו אותו. מה אני שומע פה? ואז הוא אומר לחבר שלי, שהיה אצן מופלא, כן? החייל הכי טוב בגדוד. הוא אומר לו, שכח מזה אילן, אתה רץ בקצב שלך. מלכה, בקצב שלו. טוב, הפריד בינינו. התחילה הריצה. וכל הכדור האדיר הזה של הרצים, מתחיל לרוץ קדימה. חבר'ה מתחילים זה, בעלייה, ופה, ושם, וזה. ואני מתחיל למצוא את עצמי. בדרך הטבע, מאחור. בסוף אמרתי, תראו, להגיע לראש הטור, אין לי סיכוי. אין לי סיכוי. זהו. הכדור חיילים כבר התחיל להתפצל, החזקים כבר קדימה, אלו שאחריהם, כן? שניים, שלישיים ורביעים, ואני במקום הראוי לי, נו, מילא. אמרתי, מה, אני נאבק פה עכשיו על המקום האחרון. ניתן לכולם לעבור, ואני אתחיל לטפס בהר, ואני אצא בצד שני, ואני אספור 1, 2, 3, אני אצא רביעי. רביעי, מקום רביעי, לא רע, נוסעים הביתה, למי אכפת? התחלתי לטפס שם, לקח לי להגיע הצד השני של ההר, כמה זמן? לקח לי משהו כמו רבע שעה 20 דקות. בהליכה מזורזת, יחסית, מסתבר שעשיתי את זה די מהר. הבעיה הייתה שהגעתי לפה, נקודת הסיום מפה, היה שטח מת, שלא יכולתי לראות אם הגיעו חיילים. אולי כבר הגיעו, אולי לא הגיעו. שמעתי את הקולות של המפקדים, שמעתי אותם מדברים שם בקו הסיום, אבל לא יכולתי להבין מתוך דברי הנגר. היה רוח, אז הרוח לקחה את המילים, הרבלה אותם. לא יכולתי לשמוע מה הם אומרים. אולי אם הייתי שומע, נו, מעניין מי יגיע רביעי, אם הייתי שומע איזה מפקד אומר לחברו. מעניין מי יגיע, ודאי שהייתי כמו, כן, לא כמו חס מקשת, מעולף כזה, כאילו עושה. אבל לא שמעתי כלום, רק איזה בליל של קולות כאילו. ואני אומר לעצמי, ריבון העולמים, אני כבר יושב כאן בראש הפסגה 10 דקות, רבע שעה. אני כבר בטח 10, אני בטח כבר 12. יאללה, אני אצא ומה שיהיה. פתחתי את הממייה, הרטבתי את הבגדים טוב טוב, שיראה שאני מזיע, כן? מה אני אעשה? שיקרתי. ויצאתי מעבר לזה והתחלתי לרוץ כמו... פתאום אני שומע, מלכה ראשון! אני הייתי בהלם. אם עד עכשיו העמדתי פנים שאני מתעלף, עכשיו ממש. ואני ככה מחזיק את היד כאן על הפנדצית, כאילו. אז איזה מפקד בא ומחבק אותי. בוא נעשית את זה. הכל תלוי ברצון. אתה יכול! אני אומר, ריבון עולמי. אני שומע שתי מפקדים, את הממם שלי, בצד, מסתכל על המגד. מה אתה אומר? מה אתה אומר? אז הוא בא אליי הממם. אומר לי, יואב ג'ובי, מכפר מקבי. אומר לי, מלכה, אתה ראשון, אה? אמרתי לה, כן, לא האמנתי שאני ראשון, לא... לא האמנתי. הסתכל עליי בעיניים. הגעת ראשון? אני אומר לו, שמע, בוא נדבר על זה, תן לי רגע לראות, אפשר לקבל מים וזה? טוב, תשתה ונדבר אחרי זה. תחשוב בינתיים, מה אתה רוצה לומר לי? החלטתי לאחוז בגרסה בהבנותיי שהייתי ראשון. מה היה החשבון שלי? שכאשר ישאלו את אילן, הוא לא יגיד שהוא לא ראה אותי, אולי אפילו, מי יודע, לפי עולם המושגים שלנו אז, אולי אפילו ישקר בשבילי. אחזתי בגרסה שהגעתי ראשון, בהבנות. והתחיל חקירה. שאלו את אילן, אילן אמר, הייתי טרוד בריצה ולא שמתי לב. מישהו עקף אותי משמאל, יכול להיות שזה היה יואב. ככה אילן אמר. שאלו אחרי זה את אלה שעמדו במכשולים עצמם. בכל מכשול, מכשול, בכל משימה, משימה, היה שם איזה חייל, היה שם איזה מפקד סמל, כן, מקים וכן הלאה. שאלו מישהו מהקיבוץ שלנו, הוא עבר במסלול הזה? הוא עבר במכשול, ראית אותו עובר שם? לא שם, הרבה חיילים, יש כמה פעמים שלא שמתי לב, הוא אמר באמת אגב, יכול להיות שהוא עבר. טוב, ראו שבאופן הזה הספק ינצח את הוודאי. לאן הלכו? הלכו לצדיק של הגדוד. החייל הכי צדיק. בחור מקיבוץ העון. ראית את יא, הוא הגיע שלישי אגב. הוא עבר אותך? בלי שום ספק לא. וכולם ידעו שזה איש דובר אמת. הוא היה מנגן בכינור. כן? טיפוס. בלי שום ספק לא. אתה בטוח? אין לי שום ספק המפקד. הוא לא עבר אותי. קוראים לי, בוא תעמוד מול, נגיד, קוראים לרובן. תעמוד מול רובן, יואב. רובן, תחזור על הדברים שאמרת. יואב, לא עברת אותי. אתה רוצה להגיד משהו להגנתך, יואב? הורדתי את הראש. אומר לי המפקד, שיקרת? כן, שיקרתי. למה שיקרת? רציתי לצאת הביתה. טוב, אתה אותי התגעגע הרבה שבתות הביתה. יצאתי אחרי בשבת העשירית, יצאתי. כולם יצאו. 10 שבתות, בלי ריתוק, כן, 6 שבתות מכוח הכוננות, ועוד 4 עונש. 10 שבתות. שיקרתי. מה יצא לי עם זה? מה יצא לי מזה? אנחנו מתפתים מפעם לפעם לשקר. זה היה כדאי, אני שואל. כדי שאדם יתרגל באמת, הוא צריך להאמין, הוא צריך להאמין שהאמת היא תביא לו את האושר הגדול ביותר. וכל הרווחים, כל הרווחים, שהוא מדמה להשיג תוך כדי השקר, יוצא שכרו והפסדו. יוצא שכרו... גם אם הוא היה בבית, עצם העובדה, שימו לב, עצם העובדה שהוא הגיע הביתה לא ביושר, זה דבר שמזיק לנפש שלו. איך אמרנו מקודם? הוא ימצא אחרי זה את השקר הזה גם בכל חייו. אם הוא לא יטפל בדבר הזה. אז אדם שמתרגל לשקר שקרים קטנים, הוא מצפה להרוויח בזה משהו. אז א', תשאל את עצמך מה אתה רוצה להרוויח? ב', האם זה הדרך להרוויח את מה שאתה רוצה להרוויח? יש דרך מוסרית יותר? כדאית יותר? אמיתית יותר? כן? ותתחיל להרגיל עצמך לדרך האמת. תתחיל להרגיל עצמך. יש מקום גם להסתכלות כמו שעשינו עכשיו. להסתכל אחורה. על כל אותם הפעמים ששיקרתי שקרים קטנים והרווחתי רווח מסוים כביכול אז, לפני שבועיים, לפני חודש. אבל פרספקטיבה, באמת הרווחתי? יכול שכרגע שאתה משקר את השקר, כן? ההישג לא נותן לך אפשרות לבחון את ההפסד שלך. אבל אם אתה מסתכל על זה אחרי שבועיים ושלוש, מה הרווחתי מהשקר הזה? הרווחתי שקל והפסדתי שמחת לב, הפסדתי מוסר, הפסדתי יושר, הפסדתי עושר אמיתי. עושר אמיתי. זה העושר של היושר. כן? אני חושב שזה האופן שבו אפשר להתמודד עם הדברים האלו, כן? התבוננות על שאלת הרווח, ולאחר מכן לראות האם באמת שכרי לא יוצא בהפסדי. בהפסדי. וכמו כל הרגל, זה דבר שקשה לעבוד עליו. כל הרגל שהוא משתרש באדם, דבר קשה לשנות. אבל הרב אומר, מוסר אביך, שרק כאשר האדם ידע את ערך הבריאות, אז הוא יוכל לאהוב את מרירות הסם. אם אתה יודע את ערך הבריאות, תהיה מוכן לקחת גם את התרופה הלא טעימה הזאת. היא לא טעימה, אבל ערך הבריאות עוזר להתגבר. אם אתה יודע את הרווח הגדול של האמת, תוכל להתגבר. אין לשקר. תוכל לעבוד על ההרגל הזה, גם אם הורגלת בו שנים. כן. כן, מי שרוצה לשאול שאלה? כן, בכל רם רק?
אומרים...
כן.
הכביש אומרים, זה גם הכביש וגם הצבא לקחות.
כן.
אל תהיה צודק, תהיה חכם. ואל תדבר אמת, תדבר שקר. וגם בצבא לפעמים, לא רוצה בצבא, לפעמים יש מקומות שהמערכת היא... זאת אומרת, יש שכל מערכת היא... ממש לא
אמיתית,
ואם אתה
תהיה אמיתית, תהיה תקופה עם כל הסיפור. אז אמרנו מקודם. ישבתי על זה מקודם, אותו הדבר גם פה. אני לא כמובן בא ואומר שאדם בשוק או ברחוב מחליט לשקר, כי לפי דעתו זה מה שיגרום ליושר. זה תשובת המשקל שתגרום ליושר, מכיוון שכל כך עיקמו את האמת, אז אם הוא ישקר, עכשיו זה ישוב לדרך האמצע. אני לא אומר שכל אחד יכול להחליט, על דעת עצמו, אבל גם פה זה שייך. אנחנו צריכים לראות בכל מקרה. אם יקש, תתקש. אם עיקש, תתעקש, כן? אתה יכול לשקר כאשר אמירת האמת שלך, כן? תעלה את הרוצח בעקבותיך. אז אם הוא שואל איפה אני, תגידו לו שאני בצפון, אבל אני בעצם בדרום. זה ודאי. זה ודאי שמותר לי להטות אותו. כי אם עלי אתה, אתה יכול לפגוע בי. ודאי. זה ודאי. בסדר, שייך לו את העיקרון שאמרנו מקודם. את העיקרון. כן. אז בואו נחזור עכשיו, נתחבר פה לדברים שלא למדנו עדיין, כי מדומני, זכור יום מיטה, אתם רואים? כן? סחור, סליחה. ומי שאינו מדבר אמת, אלא אמת, סליחה. ומי שאינו מדבר אלא אמת, יחיה ויעריך ימים וינצל. דיברנו על זה? שיעור הקודם, מישהו זוכר, מישהו היה. כן? מה? דיברנו על זה. ומי שאינו מדבר אלא אמת, יחיה ויעריך ימים וינצל, סמך לדבר, מה שאומר הפסוק, והשם אלוקים אמת, כן? מי שאומר אמת, השם אלוקים אמת, ומהו מאפיין של האמת? הוא אלוקים חיים, הוא מלך עולם. אז רואים פה את הקשר בין השם אלוקים אמת לבין נצחיות הבורא ואין סופיותו, שלא שייך בו מוות כלל וכלל. אבל הפסוק הזה מצביע כביכול על הסיבה. למה? לא שייך, כן, מוות באלוקות, מכיוון שאלוקים הוא אמת. לכן אין בו מוות. ולפי דברנו, כל מה שעכשיו ירחנו, אנחנו מבינים היטב למה מי שדובר אמת הוא לא מת? למה? מה אתם אומרים? לפי כל מה שאמרנו, למה מי שדובר אמת הוא לא מת? מה אתם אומרים? למה הוא לא מת? לפי מה שאמרנו. יפה, כלומר, או, אתה צודק קודם כל, כן? באופן כללי, ודאי וודאי שזו התשובה. כלומר, מכיוון שכל מעשיו, אמרנו שדיבור אמת, זה בעצם חיבור, כן? זה חיבור בין המציאות התחתונה לבין רצון הבורא. אז אם אני דובר אמת, אני מאפשר בעצם לקדוש ברוך הוא להתגלות, כן? בכל מצבי חיי. ואם כן, מה שייך אצלי מוות? כלומר, מהו המוות? המוות הוא הניתוק שהאדם מנתק בין המציאות התחתונה והעליונה. כלומר, אדם, כל המצוות כולם, הן מרגילות אותנו לפעול אמת. כל מצווה היא חלק מאוד משמעותי של האמת. כשאתה מניח תפילין, אתה אמיתי. כמובן שהנחת התפילין צריכה גם להיות בכוונה ראויה, כדי שהאמת תהיה יותר מקיפה. לא רק אמת הלכתית, אלא גם אמת מצד הכוונה והרצון. אבל ככל שרבדי האמת שולטים בפעולה שלך, בעצם יש יותר גילוי שכינה. אם יש גילוי שכינה, יש יותר חיים. ככל שאתה יותר משקר, כן? האנרגיה שלך היא לא בגלל גילוי השכינה, אלא למרות שהוא לא מתגלה. כן? בדרך כלל שהם שקרים, זה נורא קשה. תשימו לב שאנשים שקרים, שהם רוצים לבנות מסכת שקר, זה לוקח הרבה יותר זמן ודורש הרבה יותר מאמץ. כי העולם הזה באופן כללי, השקר הוא זר בו, למרות שזה נקרא אלמא דשיקרא, אבל קשה לשקר, קשה לשקר, קשה לסלף אמיתות יסוד. השמש זורחת במזרח ושוקעת במערב. יש אמת כזו. בוא נראה אותך מסלף את האמת הזו. עכשיו, יכול להיות שיש מי שיצליח לשכנע כך וכך אלפי אנשים שהשמש זורחת במערב. אבל אתם יודעים כמה מאמץ צריך בשביל זה? ככל שהאמת היא יותר בסיסית ועמוקה, קשה יותר לשקר, קשה יותר לסלף, קשה יותר לעקם את הדברים. עכשיו תחשבו, אדם שחי בשקר, אדם שחי בשקר, הוא נמצא כל הזמן בחיכוך בלתי פוסק, בלתי פוסק. לעומת אדם שחי בצילה של האמת, הוא חי עם זרם המציאות. זרם המציאות הוא אמת. אתה עם הזרם, אתה עם כיוון הזרימה ולא נגדה. כשאתה נגד, אתה פחות חי. למה אנשים מתים היום? למה אנחנו מתים? כי יש התנגשות קשה בין הגוף לבין הנשמה. הגוף לא מסכים עם הנשמה עדיין. השקר והאמת מתנגשים. לכן, האדם מת. במילים אחרות, הגוף מנצח. במקום שהנשמה תנצח, הגוף מנצח. ולמה הגוף מנצח? כי אין מספיק חלקי אמת שיאפשרו לנשמה להתגלות בגלוי, בגילוי, כן? ובאופן ישיר. הנשמה רוצה להתגלות, ואז מה היא מוצאת? בדרך התגלותה, מה היא מוצאת? היא מוצאת שקר במחשבה. אחרי זה היא עוברת למישור הנפש, מה היא מוצאת שמה? שקרים כאלו ואחרים. היא עוברת למישור המעשה, מה היא רואה? עוד שקרים. מה היא עושה שהיא רואה שקר? היא נסוגה. מנקודות השקר היא נסוגה, וממילא, ברגע שהיא נסוגה, השקר משתלט יותר. הוא כובש לו עוד ועוד עמדות בעולם הרוח, בעולם הנפש, בעולם המעשה. וככה בסופו של דבר, זה מה שנקרא עושר שמור לרעתו של הגוף. ההתפתחות של הגוף ושל השקר היא בסופו של דבר מזיקה לו, כי הוא ממית את עצמו. מה? זה לא שיותר גדול מהאמת, אבל בגלל שיש אפשרות של בחירה בעולם הזה, אדם יכול לבחור בשקר. כן? לא רק שהוא יכול לבחור בשקר, הוא גם יכול לבחור לחשוב שמשתלם לשקר יותר מאשר, כמו שאמרנו, יותר מאשר להגיד את האמת.
בסופו של דבר, גם בן אדם הכי אמיתי בעולם, בסופו של דבר הוא ימות, לא יודע אם ב-120,
140, או ימות. כן, קודם כל, הוא ימות בגלל שיש גזירה, מכוח הגזירה, ארבעה מתו בעתיו של נחש, כלומר, מכוח הגזירה, אבל הם מרגישים יותר חוויות של חיים בחייהם. כן? למרות שהם מתים, היה לחייהם ערך. כן? זאת אומרת שאדם נמצא על ערש דווי, והוא בעצם מתבונן על חייו, ורואה שבמסכת חייו יש יותר ויותר אמיתות. במילים אחרות, יותר תאום בין הפעולות הבחיריות שלו לרצון האלוקי, ככל שהוא מזהה יותר ויותר נקודות חיבור כאלה, הוא מחייך על ערש דווי. הוא מחייך. להיפטר מן המיטה או לאכול כגזרה על כל המין האנושי, ואי אפשר שתתבטל הגזרה הזו עד ש... יש בזה תהליכים. אבל, כן, חלקי החיים שלו הם ספוגים באמת. ואת זה הוא ירגיש. אגב, דבר נוסף שהוא ידע אותו אדם, שלמרות שהוא מת מכוח הגזירה, שנגזרה על כל המין האנושי, הוא יודע שהוא ממשיך עכשיו עלה. הוא ממשיך, העולם הזה זה פרוסדור. כלומר, גם האמת הזו מתבררת לו. שהוא על ערס דווי, הוא יודע שהוא נוסע לשלב הבא. אם הוא היה שקרן, הוא לא יודע. הוא היה מפחד פחד מוות מהמוות. הוא היה חושב שהמוות בעצמו הוא קץ כל הקיצים ואין אחריו דבר. זאת אומרת, כן? אדם אמיתי, אדם אמיתי, כן? חייו יש להם ערך עצום, וממילא הוא שוחק ליום אחרון, יום המיטה, הוא שוחק. דבר שני, הוא יודע שהמיטה זה לא סוף פסוק, והוא נוסע לשלבים הבאים, כן? שבעצם יכינו אותו לקראת האלמותיות העתידית. מה זה? מה זה מבטא או מה זה מתבטא? לא הבנתי. שהשקר לא מנצח אותו? במקומו, בכל מקום שצריך להעמיד את המציאות כמות שהיא, הוא מעמיד את המציאות כמות שהיא.
לא, לא שהשקר, שהמוות לא מנצח אותו.
במה זה מתבטא? אמרתי.
לא, אמרת שהבן אדם שמת, זה אומר שהשקר מנצח אותו. בן אדם שחי
לא. באופן כללי, באופן כללי, עצם עובדה שיש מיטה בעולם, סימן שהאמת עדיין לא ניצחה. יש אנשים שחיים יותר בצילה של האמת, ולכן הם יותר חווים חוויות של חיים עמוקים. יחד עם זה, גם הם לא פטורים מגזרת המיטה. נכון, עדיין יש שקר, זאת אומרת, גם אם אני אמיתי, אני חלק מהאנושות. גם אם אני אמיתי, אבל יכול להיות שפלוני משקר, זה משפיע עליי. כן? מה שנקרא זוהמת חטאת חטאי הרבים. כן? זאת אומרת, יש זוהמה באוויר של חטאי הרבים, וגם היחידים הצדיקים הם נפגעים מזה. אז המוות עדיין קיים. אבל לקדם את פני המוות, אדם אמיתי מקדם את פני המוות בצורה שונה לחלוטין מאדם שמשקר. כן. וגם תפיסת החיים שאחרי המוות היא שונה אצל אדם אמיתי לעומת אדם שמשקר. שונה לחלוטין. בואו נראה בדקות שנותרו, רק נסכם את זה. אם כן, ומי שאינו מדבר אלא אמת, יחיה ויאריך ימים וינצל, סמך לדבר. מה שאמר הפסוק, מה שאומר הפסוק, והשם אלוקים אמת, וממילא הוא אלוקים חיים ומלך עולם. באלוקות אנחנו מוצאים את הנצחיות הזו, מכיוון שהשם אלוקים הוא אמת. כן? אמת גמורה ומוחלטת. לכן גם שייך בו הנצחיות. שני הדברים האלה תמיד, תמיד הולכים ביחד. היה עיר מסוים, כתוב בגמרא ככה. הייתה עיר שאף אחד לא היה מת שם טרם זמנו. כן? טרם זמנו. אף אדם לא היה מת טרם זמנו. היה מת סוף סוף, אבל לא טרם זמנו. לא מחלות, לא בלגן, לא שום דבר. לא מת בקוצר ימים. כן? לא תאונות, לא כלום. אף אחד לא מת. למה? כי היו דוברי אמת. פעם אחת בא לי שם אחד החכמים. אני כבר זוכר את האירוע. אבל... כן? בעקבות האירוע ההוא, הוא נאלץ להוציא מפיו משהו שהוא לא אמיתי כל כך. לפי בכלל, לפי מדרגת האמת של אותה העיר, מה שהוא אמר זה לא אמיתי מספיק. ולמחרת, מת תינוק אחד. מיד הם חקרו ומצאו שאותו אדם אמר שקר. כן? וביקשו ממנו לצאת מהעיר מיד. יצא מן העיר ופסקו למות. העיר חזרה למעלתה. אותו חכם לא היה במדרגה כזו שהוא יכול לשמור על טהרת העיר הזו. עד כדי כך. עיר מיוחדת. כך כתוב בגמרא. כן, דוברי אמת. אנחנו רואים שלפחות לא מתו לפני זמנה. כן, כל המאורעות הקשים שיכולים לקרות פה כחלק ממידת הדין. כן, כחלק ממידת הדין שבעצם התגלה בעולם הזה כנגד השקרים. במקום שיש דין, יש שקרים. כן? הדין בא לסלק את השקר. אבל כל אותם הופעות של דין, שהם חלק בלתי נפרד מהשקריות של העולם הזה, לא הופיעו בעיר ההיא. כי לא היה לדין מה לחפש שמה. מלאך המוות היה מאוד רעב, כן? בעיר הזו. כן? הוא הופיע שם רק בסוף ימיו של אדם. כאשר הוא סיים את תפקידו, הוא הופיע. לפני כן לא הייתה לו שום רשות להיכנס לעיר הזו. לא יפה? אפילו בעולם הזה. הייתה עיר כזו. כן? והשם אלוקים אמת, הוא אלוקים חיים מלך עולם, ואם ידבר, ואם לא ידבר אלא אמת, ינצל כל חייו. הנה, זה הכוונה. ינצל מהמאורעות, כן? שמקצרים את ימיו של אדם. זה כבר שולח יותר לסיפור שאמרו. ינצל כל ימי חייו. לכתיב תורת אמת הייתה בפיו, ועוולה לא נמצא בשפתיו, כי מלאך השם צבקותו, רק נגיד בקיצור את פירוש הפסוק הזה, שימו לב פסוק, פסוק הוא מעט מורכב, אבל הוא מסכם לנו בצורה מאוד מאוד יפה, כן? את האמת השלימה. תורת אמת הייתה בפיו, ועוולה לא נמצא בשפתיו. כן? שימו לב איך האמת פה. כן, כתוב שם בהמשך אגב, בשלום ובמישור הלך עם מי? ורבים השיב מאבון. כי מלאך השם צבקותו וכו' וכו'. פה לא הביא את כל הפסוק. אבל המשך הפסוק הוא מאוד מאוד חשוב, כי הוא מבטא לנו את כל רובדי האמת שהייתה, שהיו באהרון הכהן. הפסוק הזה נאמר על אהרון. כן? מפני שמי ניחתו וכן הלאה. תורת אמת הייתה בפיו, ועוולה לא נמצא אותה. מה ההבדל בין פה לבין שפה? פה פה מציין את המחשבה, שפה מציינת את הדיבור, בשלום ובמישור הלך עימי, מבטא את מה? את המעשה. כאשר אצל אהרון הכהן האמת הופיעה בכל הרבדים, כן? גם בעולם המחשבי שלו הוא היה ספוג בתורה, בעולם הביטוי הלשוני, כן? כאשר עולם המחשבה האמיתי שלו, כן? בא לידי דיבור, בדיבור תמיד היה מה שיש?
בליבו.
בפנים. וליבו היה ספוג בתורה. וגם שהוא הגיע לתחום המעשה, גם שם לא נשתבשה האמת. בתחום המעשה זה קשה. בשלום ובמישור הלך עימי. כן? זאת אומרת שהוא הצליח להגיע לדרך האמצע, שזה הביטוי למידת האמת, דרך האמצע של הרמב״ם. זה נקרא בשלום ובמישור הלך עימי. אם כן, האמת הייתה אצלו ברמה המחשבית, המילולית והביצועית. וממילא רבים השיב מאבון. כשרואים הופעת אמת כזו, כל השקרים נמסים ונעלמים כי לא היו. כשרואים הופעת אמת כזו. צריך לדעת שכל השקרנים, כן? כל אחד מאיתנו בשקרים שלו, כל השקרנים ניזונים ממה? מתחזקים ממה? מזה שבסביבתה הם רואים שקרנים. שקרן מתחזק משקרן. כן? אם אתה שקרן במחשבות, אתה מתחזק משקרני מחשבות. אם אתה שקרן בדיבור, אתה מתחזק משקרני הדיבור. וכן הלאה וכן הלאה. כשרואים את אהרון, שום שקרן לא יכול להתחזק, כי הוא רואה את האנטיתזה שלו. באופן מוחלט, כן? ממילא, מופ! הוא זורק את המסכות ואומר, אהרון, ניצחת. כי מלאך השם צבקות הוא. כי מלאך השם צבקות זה מבטא, קודם כל הגיע למדרגת נבדלות כביכול, כמו המלאכים שנבדלים מן החומר, וזה שהוא מדבר אמת, זה מעיד שהוא נבדל מהצד הנמוך שבחומר, שהוא מושך אל השקר. זה משמעות אחת של מלאך השם צבקות, במובן של הנבדל, אבל יש עוד משמעות למלאך השם צבקות. מה? מה המלאך הוא שליח? אך אהרון, אף אהרון, הוא שליח לדבר השם. כמו שאמרנו, שאדם האמיתי, בכל פעולותיו הוא מגלה בעצם את רצון השם. אז הוא מלאך גם מצד הנבדלות, וגם מצד, כן, הופעתו בעולם הזה, הוא מלא שליחות אלוקית, כן, וכל מעשיו הם גילוי, כן, הרצון האלוקי. טוב, זה מדרגה גבוהה. כל אחד מתחיל בנקודה שלו. כל אחד מתחיל בנקודה שלו. לבודד איזה שקר, להגדיר אותו, לזהות, להזדהות, להתוודות, כן? להתבונן לאחור ולראות את מסורת השקר הזה. כמה זמן הוא כבר חי בקרבי? חודש, חודשיים, שנה, שנתיים, 30, 40 שנה. לבחון את הנזקים שהוא הסב לי במהלך כל השנים האלו, הרווחים המפוקפקים והשקריים, ולהחליט שאני רוצה להיות אמיתי, ולהתחיל לאמן את עצמי לאט לאט. כן? נעצור כאן.